זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
שלום למאזינים, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאייטיב. והיום אנחנו מארחים את דודי קפלן, מנכ"ל ולור ביירון.
נכון.
יפה.
יפה מאוד.
חיכיתי למשוב הזה.
לאישור, אוקיי.
והיום אנחנו נדבר על נדלן, נדלן מסחרי, נדלן למשרדים, לאן הולך שוק הנדלן.
בשמחה.
נדבר קצת על ארנונה אולי.
מה שתרצה.
ויאללה, בוא נתחיל.
בוא נתחיל. אז קודם כל, תודה רבה שאתה מארח אותי פה. הנושאים הם ראויים, אנחנו גם נמצאים באיזושהי אווירה לא ברורה כרגע, בתחום הנדלן.
ויום אחרי רעידת אדמה.
ויום אחרי רעידת אדמה, אז בכלל אפשר לדבר על
מגדלים. למעשה לא יום אחרי, הייתה רעידת אדמה היום בצהריים, כן, ויכול להיות שתהיה פה רעידת אדמה בזמן הפודקאסט.
אנחנו מוכנים להכל.
ועידית פה עורכת אותנו וצוחקת בשידור.
כן, לגמרי.
אז רגע, דודי, ולור ביירון.
אני...
מה זה?
מה זה? שאלה מצוינת. אני יודע שזה נשמע כמו בירה, כמו סטלה אורטואה, או כמו איזה להקת רוק משנות ה-70, די פרפל, לד זפלין ואחרות, אבל ההסבר הוא הרבה יותר פורזאי. קמנו את החברה לפני 7 שנים, אני, גיל מעיין ויוסי שלב, וחיפשנו שם. ומכיוון שאנחנו מתעסקים בהשבחת נדלן, חיפשנו משהו שקשור להשבחה. אז מצאנו את המילה הלטינית ולור, שהיא למעשה value, ערך.
Okay.
אז אמרנו, בוא נקרא לחברה ולור.
Okay.
לפני שנתיים הצטרפה אלינו חברת השקעות, שקוראים לה ביירון. ואז עשינו אלכם, חיברנו את שתי השמות, וקמנו את ולור ביירון. אז זה מקור השם.
אז כן, אתה צודק, זה יותר פרוזאי ממה שנראה.
נכון, חשבת סיפור
כן,
גדול.
כן, חשבתי בסוף, שיהיה פה מותגים וכאלה.
לא, הרבה יותר פשוט, וביירון זה ראשי
תיבות. ולא ידעתי באמת שוולור זה...
ואליו.
כן, זה המקבילה הלטינית.
אבל זאת המקבילה.
יפה, ואתם עושים?
אנחנו מתמחים בהתחדשות עירונית של מתחמי תעשייה ותיקים.
זה מסובך, רגע, בוא תפשט לנו את זה.
אני אפשט. אז ככה, אני אתחיל מההתחלה. בישראל יש כמעט 430 אזורי תעשייה ישנים. אלו אותם אזורים שהוקמו במהלך השנים שבהם כלכלת ישראל הסתמכה על תעשייה קלה, או מלאכה זעירה, נקרא לזה ככה. המרכזים האלה היו בדרך כלל בפאתי ערים, אבל לאט לאט הערים התחילו לגדול סביבם, והם היום ממוקמים אותם אזורים או במרכזי הערים, ממש במרכזי הערים, או בין ערים. אנחנו נמצאים עכשיו במתחם הבורסה ברמת גן, מתחם שנמצא בין תל אביב לרמת גן, והמתחמים הללו לצערנו, עם המעבר לכלכלת ידע ולכלכלת שירותים, להייטק, אותם אזורים קמלו. התעשיות המסורתיות יצאו משם, העסקים ההיסטוריים כבר לא שם, והאזורים האלה הלכו וקמלו. אנחנו כחברה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מחדשים את האזורים הללו. זה המוטו שלנו, זה החזון, ולשמחתנו, לצערנו, יש הרבה כאלה במדינת ישראל.
רגע, ומה הייתה בעצם הקונספציה לשים את זה במרכז?
את אותם אזורים?
כן.
לא הייתה קונספציה, אתה יודע, פשוט
אוקיי,
הייתה
פשוט
איזושהי התפתחות, אמרו, יאללה, איפה נשים אותם, בואו נפתח פה אזור תעשייה, שם, העיר צריכה אזור תעשייה, העיר צריכה גם מקורות הכנסה.
רגע, אבל במקור זה היה כמו שעכשיו, כן, בתוך מרכז העיר.
זה היה בפאתי ערים, והערים איכשהו גדלו סביבם,
אוקיי.
סביב אותם אזורים. אני רוצה להגיד לך שיש מקומות שבמקום לבצע התחדשות באותם שטחים, הלכו, פתחו אזורי תעשייה חדשים, אז אתה רואה, אזור תעשייה חדש, אזור תעשייה ישן. הבעיה היא שאותם אזורים יושבים על קרקעות מאוד יקרות, כי זה כבר נהיה מרכזי ערים.
ועוד לידע הכללי שלנו, כן. האזורים האלה, זה היו מלאכה זעירה, או שגם היו
כל
במפעלים?
כל מיני, מוסכים, מפעלים, כל מיני דברים כאלה. אבל אתה יודע, הייצור במזרח גמר את המפעלים, פחות או יותר. מה שיכל לצאת יצא, נשארו עם דברים מאוד ייחודיים. גם המוסכים, אתה יודע, הרכבים החשמליים הורגים את המוסכים. אי אפשר להתעלם גם מזה. וזה, עם הקדמה זה גם...
זה דווקא לא ידעתי את הסיפור יגיע. הזה.
כן, כי ברכב חשמלית אתה לא צריך לבצע טיפולים, אתה צריך להחליף כן. שום שמן, שום כן, דבר, לא, אתה לא, יודע, לא, כל פלאג אנד פליי כזה. זה, כן. זה מחשבים על 4.
אבל אני גם מזעזעת.
אני לא יודע, אבל זה שמה, וזה קורה. ואותם אזורים יושבים על קרקעות מאוד יקרות, אולטרה יקרות, בשימושים של, לא ממש קיימים, ואז נכנסו במוצת השנים כל מיני עסקים אחרים לאותם, מקומות. ואנחנו פשוט הסתכלנו וראינו שהמספרים הם בלתי נתפסים. אתה יודע, נגיד, יש אזורי תעשייה שהגודל שלהם זה כמו ערים. אוקיי? זה בלתי, הגיוני. וגם השימושים, רק לתעשייה, אבל מה הם שימושים מעורבים? למה לא מסחר, מלונאות, מגורים אפילו? אז זה מה שאנחנו עושים. והתמקדנו בשנים האחרונות במתחם הבורסה ברמת גן.
שבו אנחנו מקליטים את
שבו
הפודקאסט.
שבו במקרה אנחנו גם מקליטים.
בבניין זקסנברג.
והאזור הוא מדהים, הוא בין תל אביב לרמת גן, 330 דונם של מלטשות, בניינים של 4 קומות, יש בספיחים, בשוליים של המתחם, באמת יש מגדלים ובניינים חדשים. אבל לב ליבו של המתחם אלה בניינים ישנים, ללא זכויות בנייה. ואתה אומר לעצמך, חייבים להקים פה משהו, חייבים לעשות פה משהו, וזה גם החזון שהוביל אותנו להרים את הכפפה ולהתחיל לפעול.
ואתם בעצם מדברים על מבנים שמערבים שימושים, נכון?
כן. אנחנו מדברים למעשה על מגדלים. כי לא הגיוני שבאזורי ביקוש לא היו מגדלים. עם אחוזי בנייה מועצמים. אז באמת עיריית רמת גן יאמר לזכותה שקדמה תוכנית במשך כמעט עשור, ובאמת נתנה זכויות בנייה מועצמות ומשמעותיות, כמו שלא נראה בשום מקום אחר באזורי תעשייה ותעסוקה, כאשר ההתכווננות גם של העירייה וגם של היזמים זה לשימושים מעורבים, כלומר גם למסחר, גם למשרדים וגם למגורים תומכי תעסוקה.
שמה זה אומר?
זה אומר שזה לא מגורים למשפחות, כי מגורים למשפחות אלה מגורים שהם מורכבים ומאמיסים על העיר. אתה צריך לספק גם שירותים ציבוריים, גם הארנונות הם, הם הפסדיות עבור, העיר, וגם אתה לא באמת יכול לספק את כל השירותים האלה באזורים מהסוג הזה. אז מגורים תומכי תעסוקה אלה דירות קטנות של עד 60 מטר, שהם לזוגות צעירים, או לרווקים, או אפילו לגמלאים, פחות יותר לאופי משפחה יותר מודרני, נקרא לזה, שיושבים בסוף המגדלים, בקומות העליונות, ולא מצריכים למעשה שירותים ציבוריים משמעותיים מהעיר.
זאת אומרת, הקונספט הוא שיש מגדל, למעלה דירות רווקים / זוגות צעירים, למטה משרדים ומתחת לתחנויות.
נכון, יש הגדרה שמדברת על מהם שימושים מעורבים, וזה שמסך נפח הבנייה 15% יהיה מיועד לייעוד מסוים. אוקיי? אני יודע שבישראל בונים מגדלים, עושים בית קפה ואומרים זה שימושים מעורבים. לא, זה סך הכל מגדל עם בית קפה למטה. כדי שבאמת זה ייחשב לשימושים מעורבים, זה חייב להיות גם נפחי ומשמעותי באחוזים.
עכשיו, אנחנו מדברים בשנים האחרונות על זה שאנשים עובדים יותר ויותר מהבית, אנחנו מדברים על העסקה חדשה. איך בעצם בניין כזה תומך במגמה הזאת? הרי לכאורה, אם יש לי דירה למעלה ומשרד למטה, למה שאני צריך את המשרד למטה? אני יכול לעבוד מהבניין למעלה.
אתה יכול לעבוד מהדירה.
כן.
לזה אתה מתכוון. כן, זה נכון בחלקו. נכון שבאמת יש עכשיו מגמה של עירוב עבודה מהבית, אבל אני לא חושב שזה יהרוג את עולם המשרדים. אני חושב שזה פשוט יהפוך אותו טיפה למשהו אחר. אנחנו רואים את המגמה הזאת בעולם. רואים גם התאמה של משרדים לחללי עבודה אחרים. אוקיי? יותר קהילתיים, יותר פתוחים. מצד אחד. אנחנו גם רואים את ההתגמשות של המעסיקים, אבל בסופו של הדבר אני כן חושב שאנשים הם יצורים חברתיים, והם כן צריכים את האינטראקציה. אולי לא במלואה, אולי לא לאורך כל השבוע, אבל אנחנו כן רואים את המגמה הזאת. מה גם שהסתכלנו על מה קורה עכשיו עם, עם החברות הבינלאומיות, לא ראינו החזרה מסיבית של שטחים. עכשיו צריך לזכור עוד משהו, מכיוון שהכלכלות, במיוחד הכלכלה הישראלית, עוברת לכלכלת שירותים. אז כשאתה מסתכל מה מרכיבי ההוצאות של חברות טכנולוגיה, זה לא הנדלן, זה כוח האדם. אם אתה צריך לספק לכל עובד 15 מטר, אוקיי? במחיר של 150 שקל למטר לחודש, אתה עושה את המכפלות, זה כלום יחסית
כן,
לשכר.
כן, לא עדיף לספק לו פשוט הדירה?
יכול להיות. יכול להיות.
כלומר, יש פה, זה נראה, כאילו בקונספציה הזאת שיש פה איזו עודפות.
לא, אני לא חושב. אני כן חושב שעדיין חברות צריכות את האינטראקציה, עדיין עובדים צריכים מקום עבודה מסודר, אוקיי? ויש אנשים שגם רוצים את ההפרדה הזאת בין, בין הפרטי לבין התעסוקתי, נקרא לזה ככה. אני יכול להגיד לך שאנחנו בדיוק עכשיו החודש עברנו משרדים, וממש התקשנו למצוא.
כן, אני...
התקשנו למצוא משרדים.
כי?
כי אין. זה קטע הזוי.
אבל תראה, אם אתה פותח עיתונים, אז אנחנו בכיפון עכשיו בשוק המשרדים.
אני לא יודע. אני, אתה יודע, אני קורא עיתונים, אבל אני גם חי את החיים, ואנחנו גם חברת נדלן, ואנחנו לא רואים מחזרות, ואנחנו רואים שבאזורי ביקוש, אוקיי, תל אביב, רמת גן, אין נכסים. אין נכסים להשכרה. גם שאתה רוצה, אין. אתה אומר לעצמך, יאללה, בוא, אני מוכן, אבל... עכשיו, גם, אנחנו גם עוקבים אחרי מחירים, אוקיי? לא רק שאין, גם המחירים עולים, כאילו הקורלציה
הגיונית. לא, את זה אומרת שכרגע אנחנו בשלב של קיפאון, והשלב של ההחזרות יגיע עוד מעט. אוקיי. אני לא יודע עד כמה את זה הנכונה, אבל אם אתה קורא דמרקר, זה מה שאתה מבין.
אני מבין, אבל אתה יודע למי ניתנה הנבואה, ותחזיות יש כל הזמן, והן גם משתנות, אבל אנחנו לא רואים את זה בפועל. אתה יודע, אמרו את זה בקורונה. אוקיי? אז באמת הייתה איזושהי מגמה מסוימת, אבל לא הייתה החזרה מסיבית של משרדים. כל העצמאים הקטנים, נקרא לזה, החזירו. אוקיי? לא כולם, אבל במידה. אבל המסה של השוק, זה לא קרה. אז אחרי זה אמרו, אוקיי, אז יש פוסט-קורונה. גם לא קרה. עכשיו יש משבר עולמי,
לא, כתוצאים... לא, הטענה היא שאנחנו עכשיו בפוסט-פוסט-קורונה.
יש עוד
בתיקון,
פוסט.
כן, בתיקון, כן. בתיקון של הפוסט-קורונה.
הבנתי. אבל יש בעיה אחרת שמתעלמים ממנה. והבעיה הזאת היא שבאמת אין מקום. אתה רוצה לשים אנשים ואין לך איפה. זה גם אותה בעיה שיש במגורים. כל הזמן מדברים על עוטפי עצה, עוטפי עצה, עוטפי עצה. אני לא ראיתי מגדלים ריקים. לא נתקלתי.
כן, התזה, אגב, התזה המשלימה להיצעה מול ביקוש בשוק הנדלן, זה ההיצעה הסופי של הכסף. שדרך אגב, אנחנו עכשיו רואים את האפקט שלו בשוק הנדלן למגורים.
נכון, אבל עוד פעם, אתה יודע, גם כשאתה מסתכל על נדלן למגורים, וגם אנחנו מתעסקים בזה, העניין הוא כזה, יש מחסור, אוקיי? אז יכול להיות שתהיה התמתנות, יכול להיות שתהיה רגיעה, יכול להיות שיהיו מחזורים פה, אבל בסוף, אתה מסתכל על קצב הילודה, איפה הם יגורו האנשים האלה? יתרה מכך, איפה הם יעבדו? עכשיו, שאתה מסתכל על המספרים, ואתה אומר לעצמך, רגע, כמה בוגרי אוניברסיטאות מסיימים בשנה? אוקיי? הם לא הולכים לעבוד באזורי תעשייה במחרטות. הם הולכים לעבוד לא, במשרדים.
ככל הנראה, הפיזית יצטרכו, המדינה תצטרך למצוא מקומות לגור. השאלה זה איך המחיר ישתנה בעקבות זה. ופה אנחנו רואים עכשיו את המשחק של הריבית, שהוא שולט בסופו של דבר ליצע כסף בתוך התעשייה.
נכון, אני מסכים. אבל אתה יודע, כשמדברים על יצע כסף, מדברים על יצע כסף מול צורך. אוקיי? זוג שאין לו איפה לגור. אוקיי? אני מניח, יבלה את הריבית היקרה, ואני רוצה גם להזכיר לך, שלפני המשבר העולמי של 2006, הפריים היה 7-8. היו מספרים כאלה.
נכון, ושוק הנדלן לא התנהג כפי ש... זאת אומרת, הוא התנהג מ-2007 בצורה שהוא מתנהג בה עכשיו, אבל עד 2007 הוא התנהג אחרת לגמרי.
נכון, אבל אז גם הביקושים היו האחרים, אוקיי? עכשיו אנחנו באמת חווינו ב-20 ומשהו שנה האחרונות איזושהי קפיצת מדרגה גם בביקושים. אי אפשר להתעלם מזה. פתרונות, אני אגיד לך גם, אני גם חושב שהשיח הוא לא נכון. לא צריך להסתכל על מחירי הדיור, צריך להסתכל על פתרונות דיור. כשאתה מסתכל מה קורה בעולם, ואתה מסתכל על אירופה, אתה מסתכל על צפון
אז
אמריקה.
אז יש דייברסיטי, אתה מסתכל בארץ, אתה בסוף רואה, אתה רואה קיבון.
אתה רואה קיבון, אתה רואה דירות של 5 חדרים, זה מה שבונים, 4-5 חדרים. אין דירות קטנות, אין
השכרה
לטווח ארוך, השכרה לטווח קצר, אין פתרונות דיור ממוסדים, יש ניסיונות יזמיים כאלה ואחרים. אבל אין ספק שצריך איזושהי יד מכוונת לגבי מדיניות כדי לפתור את זה. אז מה עושים? אומרים, יאללה, בוא נטפל במחירי הנדלן. שזו אמירה פופוליסטית, אבל זה פועל יוצא של משהו, זה תוצאה, זה לא סיבה. אוקיי? אז אם תטפל במחירי הנדלן, מה, יקנו יותר? לא ברור. קשר לא ברור. מי שלא יכול לקנות, לא יכול לקנות. צריך למצוא לו דרכים. אז ניסו, מחיר למשתכן, ניסו זה. אבל... בסוף, ההסתכלות צריכה להיות אחרת, וגם צריך לנתק את המחשבה המאוד מקובעת של בעלות. לא חייבים.
עכשיו, אם אנחנו רגע נחזור לקונספט שלכם.
כן.
בפרטים, למשל בניין כזה, איך למשל תעבוד הארנונה שלו? לפי קומות?
לא, אז אני אתחיל רגע, ברשותך אני אקח צעד אחורה כדי להסביר טיפה איך זה עובד. בסופו של דבר, אזורים כאלה מורכבים מהרבה פרטים שמחזיקים בנכסים. אוקיי? כשאנחנו התחלנו את המסע שלנו, באנו ואמרנו, אנחנו נרצה לעשות פינוי-בינוי לאזורים האלה. ממש פינוי-בינוי. הבעיה היא שאין הסדרה משפטית. אוקיי? חוק פינוי-בינוי לא כל כך חל פה. וצריך 100% הסכמה. אין איזשהו סעד לגבי דיירים סרבנים או למתנגדים אידיאולוגיים. אז קודם כל, הכלכלה חייבת להיות מאוד מאוד משמעותית, כדי שאותם אנשים הסכימו לפנות את העסקים שלהם. מתוך הבנה שיש עסקים שלא יחזרו למגדלים חדשים. אז זה קודם כל בצד הזה. בנוסף, צריך גם להבין שמכיוון שמדובר בהרבה אנשים, אז בדיוק כמו שיש לנו במתחם הבורסה, אז אנחנו מייצרים הסכמות בין מספר בניינים, כאשר בכל בניין יש כמות גדולה של בעלי זכויות. אז יש גם את הצד הזה. מבחינת הרשויות, בסוף יש ארנונה למטר, ככה זה עובד.
זאת אומרת, המיסוי הוא יהיה אותו מיסוי בין אם המקום הוא משרד ובין אם המקום הוא דירה.
ברמת העיקרון אני אגיד את זה ככה. מה שנקרא דיור תומך תעסוקה, הוא דיור שהוא שונה מדירות מגורים רגילות, ויש בו מגבלות. הבעלות צריכה להיות אחודה, הניהול צריך להיות אחוד, והארנונה...
מה זאת אומרת?
אתה לא יכול לקנות יחידות. אם אתה, נגיד, בונה בבניין של 150 אלף מטר, אתה מקבל 30% דיור, כזה, זה כמות מאוד גדולה של דירות. אז אתה צריך שהניהול יהיה אחוד, כלומר... חברה מנהלת אחת את כל המקבץ דיור הזה. גם הבעלות היא, אתה לא מתחיל לסחור ביחידות.
זאת אומרת, תהיה לדירות להשכרה.
אלה דירות לטווח
ארוך. והמשרדים, זאת אומרת, אתה מדבר על השכרה לטווח ארוך, גם של משרדים וגם של מגורים.
נכון.
ובעלות אחידה או בעלות על חלקים גדולים של המתחם, בין אם הוא משרדים ובין אם הוא מגורים.
נכון. זה הרעיון. עכשיו, ארנונה, כאשר אתה מסתכל על מגורים מהסוג הזה, אז זה עסק. כי בסוף אתה מייצר הכנסה, ואתה מזכיר את הדירות האלה לטווח ארוך. וזה לא משנה אם אתה בעל זכויות מקורי, כלומר, אחד מבעלי הקרקע שעשינו אותו עסקה, או אנחנו בעצמנו, היזמים עצמם. וגם הרשות, העירייה הצודקת, בסוף יש פה, אתה מטפל לעסק.
ומי בעצם הפער, הרי נוצר פה פער בין ארנונה למגורים לבין ארנונה לעסקים, מי יגשר עליו?
היזם, מה זאת אומרת?
היזם?
בסוף אתה...
לא היזם, הבעלים?
זה ביחד, אתה יודע, אנחנו עם הבעלים ביחד, אז הסוחרים בסוף.
הבנתי. עכשיו, תגיד, דיברת קודם, דיברנו קצת על, נקרא לזה חצי פיקנטריה, אבל כן. על מחירי הנדלן.
כן.
אבל זה חצי פיקנטריה שמעניינת את כולנו.
תמיד.
אני מסתכל על הממשלה החדשה, נראית אגב בתחום הזה פעלתנית למדי. מה דעתך? לאן אנחנו, אם היית צריך להסתכל על שוק המשרדים ועל שוק המגורים, לאן הולכים המחירים? שוב פעם, הנבואה, אני אשים כוכבית, והנבואה ניתנה לשוטים וכו'.
אני אגיד את זה ככה, תראה, בסוף יש פנדמנטל של כלכלה, אוקיי? בסוף יש איזשהו בייס כזה שכולם מתכנסים אליו. אני מכיר היצע וביקוש, אוקיי? המשמעות של היצע וביקוש הוא שאם הריבית גבוהה, אז משקיעים יקחו את הכסף שלהם לא לעולם הנדלן, יקחו, הפקידו אותו בבנק, יקבלו את אותה תשואה כנראה על מגורים. אוקיי? אז אני כן מניח שבטווח הארוך, אנחנו, בעולם הדיור, אנחנו נראה שחקנים שבאמת צריכים דירות. אז אני כן חושב שתהיה איזשהו צינון במחירים, אוקיי? מסוים, אבל עדיין יש פה ביקושים מאוד מאוד חזקים, שצריך...
זאת אומרת, אתה מדבר על תיקון או הקפאה, לפרק זמן מסוים, ועל צבירת ביקושים שימשיכו למשוך את המחירים.
את המספרים למעלה, כן. או שיהיה איזשהו, אתה יודע, עלייה אינקרמנטלית. כתוצאה מעליית תשומות הבנייה או משהו כזה.
עכשיו תגיד, בשוק המשרדים, כל ה... באמת דיברנו על מגמות שאנחנו מכירים בעולם התעסוקה, שחלקנו, אחת הטענות היא שזה גליק חולף, ויכול להיות שלא, אבל על פניו, אם מסתכלים,
כן.
שפעם, הכי לא מדעי, אני מסתכל ואתה רואה בנייה ובנייה 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 של משרדים.
כן.
אפילו כאן בבורסה יש פה את הבניין הענק ליד של האקרו, כן?
האקרו ורוגובין.
כן.
מוכלס.
אוקיי, אבל הוא הוסיף עוד היצע אדיר להיצע אדיר.
שכולו נלקח, ישראל. כולו הוסקר, הבניין הוסקר. במלוא.
איך אתה מסביר את זה? הרי אנחנו בסוף כלכלה קטנה.
איך זה קרה? איך זה קורה?
האוכלוסייה הסופית, כן, איך זה קורה?
תשמע, אז בסוף זה מספרים, אוקיי? ואנחנו, יש לנו תחושה כזאת שאנחנו מדינה קטנה, אי קטן, מוקף אויבים, כאילו זה האתוס שלנו. אנחנו כבר לא שמה. אוקיי, אנחנו מעצמה אזורית, בוא נודע לאמת, כל המדינות הערביות מסביבנו התפרקו. אוקיי, אנחנו מנהלים איזשהו קמפיין נגד מדינה שרוצה להשמיד אותנו, אבל היא אלפי קילומטרים מאיתנו, וזאת איראן. בוא רגע נדבר, נכון שיש לנו בעיה עם הפלסטינאים, הכל נכון, אבל אנחנו מעצמה אזורית, חזקים מאוד כלכלית, חברים בארגונים בינלאומיים, OECD, אנחנו שמה. האוכלוסייה כבר עברה חלק מהמדינות הנורדיות, צומחת, מדברים על הכפלה בטווח של דור וחצי, עם בסיס מדעי מאוד מאוד חזק של חברות טכנולוגיה שמגייסות עשרות מיליארדים מדי שנה. אז נכון, תהיה שנה רעה, תהיה שנה טובה, אבל המספרים הם מטורפים. אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על עצמנו ככה. אנחנו לא כלכלה קטנה, אנחנו כלכלה גדולה וחזקה, עם ביקושים חזקים. ביקושים חזקים. אתה יודע, אני מבין מה אתה אומר, כי זה השיח. איפה ישימו את כולם? בונים ללא הרף ו... אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מסתכל על כל בוגרי האוניברסיטאות שמסיימים מדי שנה, אתה מסתכל על כמות החיילים המשוחררים שמתחילים את החיים, כשאתה מסתכל על נתוני הילודה, לאו דווקא סקטוריאליים, לא חברה ערבית, חברה חרדית, אלא מה שנקרא אוכלוסייה חילונית כללית. אתה מבין שיש פה מספרים חזקים, חזקים מאוד, שבסופו של דבר יצטרכו מקומות.
תגיד, אז איפה בכל זאת אתה רואה את ה... נאמר בניהול הסיכונים שלכם.
כן.
איפה בכל זאת אתה... איפה הם נמצאים?
תראה, בביזנס שלנו, מכיוון שאנחנו עוסקים בהתחדשות עירונית, אז אני חושב שזה מאפיין את כל ההתחדשויות העירוניות. אחד, זה נושא רגולציה. הסדרה משפטית. לפני כמה שנים, כן, עשו תמה 38, אחרי זה הסירו תמה 38, אחרי זה חלופת תמה 38. יש איזושהי אי-סדירות מבחינת בכל מה שקשור לעולם ההתחדשות העירונית, לאן זה הולך. גם אנחנו חווים אי-הסדרה משפטית, נקרא לזה ככה, בעולמות שלנו. אז סיכון אחד זה הסיכון הרגולטורי. שמאוד קשה להתנהל במדינת ישראל באופן כללי. אוקיי? ואני יודע, זה...
תטענתי את זה למה שאמרת קודם.
לא, אני אומר, קשה מבחינה רגולטורית, מכיוון שלפעמים אין אחידות. אתה לא יודע למה לצפות. דברים משתנים. הם משתנים בקצב מאוד מאוד גבוה פה. אז זה בצד הזה. אותו דבר עם גורמי תכנון. אוקיי, אם דיברנו עכשיו על הסדרה ברמת המדינה, עכשיו שאנחנו מדברים מבחינת נדלן דה פקטו, גורמי תכנון, אז תוכניות משתנות פה ללא עורף. יש מטרו, אין מטרו, יש תקציב, אין תקציב. קורה, לא קורה, איך קורה, איך ממומן. אז אנחנו כיזמים שגם מתנהלים מול בעלי זכויות, זה מייצר קושי. כי בסוף אתה צריך להתחייב, אתה צריך להבין מה אתה נותן, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא. והדברים משתנים. אז אתה שואל, איפה נמצאים הסיכונים הגדולים שלנו? לצערי, דווקא מהכיוון שהיית מצפה להסדרה וייצוב, שיגידו, אוקיי, יש מצוקה, יש מצוקה דיור, יש מצוקה של משרדים, בוא נעשה סדר, הנה, אלה הכללים, תרוצו, תתמודדו. וקורה ההפך.
זאת אומרת, אתה אומר שחלק מהעלויות שאנחנו, או מהעליות שראינו בנדלן, מקורן ברגולציה ובתהליכים איטיים?
אין ספק. אני רוצה להגיד לך וגם למאזינים, שמספר השנים, מהרגע שבו אתה מתחיל פרויקט, עד שאתה מסיים פרויקט במדינת ישראל, אין לו אח ורע בעולם.
שזה אוקיי? כמה?
אני אגיד את זה מוצא. ככה, אם מחר בבוקר, בהתחדשות עירונית, מחר בבוקר הסקת את כל ההסכמות, ועכשיו אתה רוצה להפקיד תוכנית, אוקיי? אצל גורמי התכנון, אנחנו מדברים על טווח של 3.5-4 שנים לאישור תוכניות. תוסיף לזה את הזמן של היתר בנייה, גם אם הכל בסדר גמור, אנחנו מדברים על טווח של 5 שנים. לבנות מגדל, אוקיי? של 60-70 קומות, לוקח לך פחות. זה בלתי נתפס שהכמות זמן שאתה צריך להתעסק באישור תוכניות לעומת הזמן שאתה בונה, אנחנו נוראים על אותם פרקי זמן, הוא בלתי נתפס.
ואיך אתה מסביר את זה?
אני אגיד את זה ככה. יצא לי לבנות בלונדון. אוקיי? בסיטי של לונדון. בבניין לשימור. אוקיי? שזה סולדו ריספקט. בוא. והכל היה נורא מהר. היה שם, יש שם מסלול של רישוי עצמי, אדריכל חותם על התוכניות, גם עכשיו יש ניסיון לעשות את זה. וזה היה זריז בצורה בלתי נתפסת בכלל, מבחינתנו. אז איך אני מסביר את זה? אני חושב שיש רצון בוועדות, אוקיי, לקדם דברים. אבל אני חושב שהרכב הוועדות, שיש בו כל כך הרבה נציגים, עם כל כך הרבה משרדים, מצד אחד. ומצד שני, יש בעיות של כוח אדם איכותי, ובכלל בעיות של כוח אדם בגורמי התכנון, שהם לא מצליחים לגייס גם, הם לא עומדים בשצף באיזשהו מקום, מכניסים את כולנו לאיזשהו עיכוב בלוחות זמנים. אני בטוח שגם ראשי הערים וגם מתכננים מחוזיים היו רוצים לאשר הכל, אבל הם מחויבים לאיכות, וגם את זה אנחנו מבינים. אבל בסוף זה עניין של משאבים. ושל תהליכים. אז באמת היה רצון לקצר, ואמרו, יאללה, פרויקטים גדולים, בואו ניקח לוותמ"ל, לוועדת תשתיות לאומית. אוקיי? אבל גם היא מוגבלת בכמות הפרויקטים שהיא מסוגלת לטפל בהם. שם זה שנה וחצי. עדיין, כמו תמיד, עניין של משאבים.
דודי, אנחנו מתקרבים לסיום. אז מה נאחל לעצמנו?
קודם כל, שלא יהיו רעידות אדמה, בכל
כן,
זאת.
כן, זה חשוב. זה חשוב. אבל יהיו, אגב.
יהיו. אנחנו על השבר.
בסבירות של 100%. 100%.
100%. עכשיו אתה מדהיג. מה אנחנו מאחלים לעצמנו? קודם כל, בשורות טובות. נתחיל מהסוף. לגבי שוק הנדלן, אנחנו נאחל לעצמנו הסדרה משפטית, יציבות שלטונית, אוקיי? ורפורמות בריאות.
דודי, אני מודה לך מאוד, ולמאזינים, תודה שהזנתם לנו, וניפגש שוב בפרקים הבאים של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב, תודה.